לא, שתיתי, פשוט אני צריך להנשום. בסדר. ככה, אנחנו בענייני שלושה שבועות, שבוע הבא נדבר על תשעה באב וכולי, וזהו. טוב, בגדול, יש בתקופה הזאת כהקדמה כללית שני עניינים. עניין אחד זה עניין של קשור לחורבן, בסדר? קשור לחורבן, קשור לאיזשהו זיכרון לחורבן, שמתוך זה אנחנו מנסים להזדהות, לזכור בית המקדש וכו'. זה עניין אחד. עניין נוסף, שזה תקופה שמיועדת לפורענות. ואנחנו נראה שיש גם קונה שלכות לדבר הזה, וגם כמובן נראה שיש הבדל בין שלושה שבועות, שזו תקופה ראשונית, לבין שבוע שחל בו, תשעת הימים, שזה יותר חמור, בשתי הבחינות. בסדר. עכשיו, אני גם מציין כאן מראש שהכיוונים האלה מופיעים בחז"ל, כאילו מופיע במשנה, אחרי זה בגמרא, אפילו קצת במדרשים, אבל עיקר ההלכות שאנחנו נראה זה מאוד מאוחר, זה מנהגים הרבה יותר מאוחרים, שמצד אחד אפשר להגיד, טוב, זה פחות מחייב, אין כאן תקנות, אבל אני חושב שהרבה פעמים זה להפך. כלומר, אם יש תקנות, אז אנחנו נראה שהרבה פעמים מי שהולך עם הכיוון של תקנות, אז דווקא יכול להקל. כלומר, טוב, בזמן שחז"ל תקנו, אז תקנו על זה וזה וזה, והיום זה שונה. אבל אם הולכים לכיוון של המנהג, שאנחנו נראה עוד מעט, שזה הכיוון הרווח, אז היום, אם עם ישראל נוהג לא לשמוע מוזיקה בכלל, לראות שאותם זה שום מקור, אם הבסיס המנהג, זה מחייב אותך. טוב, בואו נתחיל. אז בקיצור, מה שאנחנו פשוט נעבור עד שאנחנו נראו כמה שנספיק, נעבור אחד-אחד על איסורים שונים, וכמה שנספיק נספיק. אני מקווה שנספיק הכל, אבל נראה. איסור תספורת. בסדר, איסור תספורת כבר מופיע במשנה, בתענית כ"ו עמוד ב', מי שנכנס אב ומתאים לשמחה, שבת שחל תשעה באב לפתוחה, אסור מסבר מלספר ומלחבס. כלומר, מה שכתוב כאן, וככה נפסק בשולחן ערוך בתף קופון א' סף ג', שמתי אסור לעשות תספורת וכיבוס עוד שאנחנו נגיע? שבוע שחל בו. זה ככה ספרדים נוהגים, לפחות מי שנוהג כמו השולחן ערוך, אבל הרימה כותב, והרמת כאן תמיד אומר שם נהג, להתחיל שלושה שבועות. זה היה מתעמוז, לא מסתפרים, וצריך לציין שכף החיים, שהרבה פוסקים ספרדים, הרב אליהו ועוד הולכים בעקבותיו, גם פוסק כמו הרימה. אז חלק מהספרדים שנוהגים כמו שולחן ערוך, אז יעשו רק משבוע שחל בו, תלך תספורת, אבל הרימה וחלק מהספרדים כבר מתחילים מעכשיו. אבל חשוב לציין שגם לאשכנזים יש מחלוקת עם האיסור הזה, כולם מסכימים שאיסור תספורת חל גם על קטנים, לא רק על גדולים. זה מופיע בראשונים כבר, מרמי רוטנברג והמורדכי ועוד, ושולחן ערוך פוסק את זה. אבל לאשכנזים יש מחלוקת האם תוך הרימה שמקדים בשעות השבועות, האם גם קטנים הם כלולים באיסור הזה של תספורת, ושזה כמובן השלכות על ילדים קטנים שרוצים לספר אותם, ומשנה ברורה מביא שתי השיטות, ולא ברור לגמרי איך הוא מכריע, אבל יש בוודאי מקום להקל בעניין הזה, אם יש צורך מסוים. לגבי גילוח, זה תספורת. לגבי גילוח, ברור, מוסכם על כולם שגילוח זה בכלל האיסור הזה, שולחן ערוך ככה פוסק בסיפיות א', שאסור גם לספר לגלח כל שיער שבגוף, זה לאו דווקא שיער של הראש, אבל יש כמה היתרים שהם חשובים. היתר אחד שהוא חשוב, שאנחנו גם נראה אולי שחל להמשך, זה אם יש למישהו חלק שיער שזה מפריע לו. שולחן ערוך אומר, שפם שמפריע לאכילה, מותר לחתוך, מותר לגזור, וזה דבר ראשון. אנחנו נראה עוד השלכות לזה עוד שנייה. אולי השלכה אחת זה לגבי נשים. נשים שיש להם שיער, לא יודע, יוצא להם הכיסוי ראש, שיער שנראה להם מכוער על הפנים או משהו כזה, אז אם זה משהו שהוא לא בא בשביל להתייפייף, אלא בשביל איזשהו צורך אחר, של, בדומה לשפם, אז זה מותר להוריד שיער כזה. אז לנשים יש כל מיני תירים. אני אומר בהערת סוגריים, אפשר יותר לפרט, בעלי שמחה, ברית, חתנים וזה, גם יש כל מיני תירים שאני לא נכנס כאלה לכל הפרטים. ומה שאני רוצה טיפה להתעכב זה גילוח לכבוד שבת. מצד אחד, יש פוסקים שאוסרים גילוח לכבוד שבת, כף החיים אוסר את זה, הרב פיינשטיין אוסר את זה, אבל נראה שיש מקום לא מבוטל להתיר את זה. יש מגן אברהם שכותב ככה בתף קוף א' סעיף י' ד', שמביא בשם הגות אושרי לתספורת אסור אפילו לכבוד שבת, והוא מסביר, כי בלאו הכי אין רגילים מספר כל שבוע. כלומר, אומר מגן אברהם, למה אני אוסר את זה? כי בכל מקרה אף אחד לא רגיל להתגלח כל יום שישי. בסדר? אז מה רואים מכאן? שמי שרגיל להתגלח כל יום שישי או פחות מזה, שיהיה מקום להקל. ככה יש אחרונים שמדייקים במגן אברהם. ואומר את המפורשות, בירו הלכה, בירו הלכה מביא בשם רבי עקיבא איגר, שמותר להתגלח לכבוד שבת. אפשר להבין את זה בכל אופנים, באופן פשוט, זה שבת, עונג שבת, יש עניין חשוב עם כל הכבוד לשלושה שבועות, שזה איסור, אולי זה מנהג, ועונג שבת אולי גובר, זה אחד מההסברים שיכול להיות. הסבר אחר, של הרב סולובייצ'יק, יש היתר, קיצור, דיון זה פעם בעבר לגבי ספירת העומר, יש לו מהלך שבעצם התקופה כאן מקביל לתקופת האבילות, שתשעה באב זה כמו השבוע של חלבו, והוא גוזר אחורה, ועל בסיס זה לא, אני כרגע לא נכנס לכל הפרטים, אז מבחינה הלכתית הוא אומר שבאמת יש גם מקום לכבוד שבת להתגלח, אני כרגע נדלג על כל הפרטים שלו. ופועל הרב שמואל דוד, בוגר הישיבה, יש לו ספר שנקרא ניר עזרה, הוא מביא בשערב ליכטינשטיין, והוא מביא גם שערב מנהר, מקילים בזה. קיצור, מה זה? אז בספר הוא ככה כותב, אני יודע ש... קיצור, שזה לא... אבל הוא לא. זהו, אז קיצור, בוא נאמר ככה, אני יודע שאני באמת לא מותקן להם הדעת כיום, אבל קיצור, יש, כמו שראינו, גם בלי זה, יש במגן אברהם מקום, בביאור הולכה מביא שרבי עקיבא איגר מקל בזה, יש כאן מה להסתמך, אז יש מקום לקל בזה. ומצד שני, אני חושב שכל אחד צריך לעשות על פי מנהג אבותיו, בעיקר שבאמת, כמו שאמרתי, שעיקר הדברים כאן על פי מנהג, אז זה מה שמקובל, אם באמת בבית נוהגים להתגלח, בסדר, אם לא, אז לא. אתה נמצא בישיבה, אתה עושה שונה מכולם, כאילו יש כאן עניין גם, זוכרים בית המקדש בתור אומה, לא בתור פרטים, אז יש מקום ודאי להתיר את זה מבחינה דינית, אבל מבחינה מנהגית צריך לראות כל מקום איפה שדדה נמצא וכולי. בסדר, לגבי סתם מגזיית ציפורניים, הסיפור הזה יש וזה מחלוקת, בתוך תשעת הימים האם מותר, לפני כן ברור שמותר, לכבוד שבת וזה מקילים, בסדר? אז זה כבר מקובל שכן אפשר לעכב את זה לכבוד שבת, כך אומר משנה ברורה. בסדר, זה עניין של תספורת. עוברים לאיסור כביסה. איסור כביסה, כבר זכרנו, זה מופיע במשנה שאמרתי קודם, שגם שם כתוב שזה נאסר בשבוע שחל בו. אם יש בגמרא מחלוקת, אבל אנחנו פוסקים להלכה שלא רק שאסור לכבס, שאסור, סליחה, בגמרא יש שם דיון האם אסור לכבס בשביל ללבוש מיד, או שגם אסור לכבס ולשמור את זה לחי תשע באב, ואנחנו פוסקים להלכה כדעה. ככה פוסקים לשולחן ערוך וככה מוסכם על כולם, שאסור לכבס בכלל. כלומר, גם תשמור את הבגדים לשבוע אחרי תשעה באב, אסור לכבס. זה מצד אחד, זה מה שמפורש בגמרא ונפסק ההלכה. הרימה גם כאן אומר שלמרות שכתוב בשולחן ערוך ובגמרא שזה שבוע שחל בו, גם כאן הוא אומר שעל בסיס מנהג אנחנו מחמירים קודם לכן. שאלה טובה, אני כרגע ברשותך מדלג על זה, אם יש צורך גדול על זה, יש מקום לזה, אבל אני כרגע מדלג, בסדר? ברשותך, כי פשוט כאן הרבה נקודות קודם לכם. שאלה,
ללבוש בגדים שחופשו גם לפני.
או, יפה. עכשיו, הראשונים, זה לא כתוב בסוגיה, הראשונים, הר"ן ועוד אומרים, מדייקים בסוגיה, ואני לא נכנס כרגע לכל הדיוקים, שלא רק אסור לכבס, אסור גם ללבוש בגדים שחופשו, כלומר גם חיבסת בגדים קודם לכן, אסור אף ללבוש את הבגדים המחובסים. עכשיו מה עושים? עכשיו הדבר הזה נפסק בשולחן ערוך, כלומר אסור לא רק לכבש, שזה יותר קל, אסור גם לבוש בגדים שמכובסים. אז מה עושים? אז יש היתרים מסוימים לצורך מצווה, בסדר שאני כרגע לא נכנס לכל הפרטים האלה. יש היתר לכבוד שבת, דבר ראשון, הרימה מביא שלכבוד שבת, אגב האיסור של כביסה ולהישאר בגדים מכובסים, זה לא רק בגדים, זה גם מצעים, בסדר? במיטות, אסור לשים מצעים חדשים בתשעת הימים, לאשכנזים. ספרדים אמרנו שבוע שחל בו, לכבוד שבת אמרנו יש יותר גם ללבוש בגדים מכובסים וגם לשים מצעים חדשים, מי שרוצה לכבוד שבת מותר. בסדר, עכשיו עוד דבר שהוא מאוד חשוב וזה כן כדאי להאריך, זה לגבי להחליף קודם בגדים שגרביים, לבנים ודברים כאלה שבעצם יכולים להתמלא בזהה. ברור בדורות הקודמים שאסור את זה. כלומר, אסור לחבס, אסור לשים בגנים שלא קופסו קודם לכן, כי זה עולה במשנה ברורה בכף החיים. אבל בדורנו כמעט כל הפוסקים מתירים את זה. על מה זה מבוסס? בגדול, הטיעון המרכזי שכל האיסור זה להחליף בגדים, שאתה עושה את זה בשביל, למה אתה מחליף בגד? כי עכשיו אתה רוצה לראות יותר יפה, יש כאן איזשהו תענוג מסוים, אתה מתנאה וכולי. אבל אם ההחלפה של הבגד, כי זה מסריח, כי זה מגעיל, אז זה מותר. המקור הזה מופיע בפתחי תשובה, פתחי תשובה אחד מהנושא כלים החשובים אל הלכות אבילות. לא רק שם, אבל גם ביורדיה שפט, הוא כותב בהדיה לגבי אבילות שבעה, שזה הכי חמור. הוא לא תירו אלא לאחר שהבאנו דווקא במחליף לתענוג, את הבגדים. אבל אם מחליף לצורך הגון שהחלוק מלוכלך, שרי. כלומר, זורעים מהדברים שלו, וזה מובא אחרי זה בערוך השולחן, גשר החיים, זה מקובל, שאדם שהוא אבל בשבעה מותר להחליף בגדים, שלא לצורך תענוג, אלא בשביל זה מלוכלך, זה אב וכולי. לאור זה, פוסקים גם עתיקים אלינו, ולכן מתירים להחליף גרביים וכדומה, דבר, גופיות וכולי, יש דברים שיכולים להתמלא בזהה. לאור זה, אם נגמר לך, אתה יכול גם לחבס אותם, בסדר? עדיף תמיד לחשור זה מראש, אבל אם נגמר לך, אתה יכול גם לחבס אותם. בגדי ילדים, בסדר? זה בגדים שלנו, בגדי ילדים, הרימה כותב, בסיף י' ד', בגדים של ילדים שמתחלכים, מותר לזה, עכשיו לא מה שאמרנו זה הגיוני ומובן, אבל מוסיף הרימה שלא רק הבגדים של התינוקות שמתחלכים, אפילו בגדי שער קטנים, נוהגים להקל. זה כבר מופיע בבית יוסף, כלומר נראה שכאילו לא הייתה גזרה או שהמנהג הוא שקטנים הם מחוץ לעסק, ילדים קטנים, גם שהבגד לא התלכלך, מותר להקל בזה, וככה מקובל. יש דיון מה זה קטן. יש כאלה שאמרו שזה עד גיל 12, כאילו עד גיל בר מצווה, יש 12-13, ככה נראה בבית יוסף, ככה הבין הפרי מגדים. יש אחרונים שאמרו 6-8, יש קודם גילאים שכל אחד זורק, אין לזה הרבה מקורות, זה מנהגים בעיקר. בכל מקרה אני חושב שמנהג המקובל זה כן להקל לפחות עד 6-7 ואפילו יותר מזה. ואם בגד באמת, כאילו אם יש לך מספיק בגדים אחלה, אם זה יתלכלך, אז זה ברור שאפשר להקל בזה, כלומר אם יש לך... ואני חושב גם הרעיון עם ילדים קטנים, באמת אצלם הלבוש זה פחות בשביל להיות יפה. בסדר, מתלבשים מה שאימא שמה בבוקר. אז אני חושב שזה הרעיון, שעם קטנים זה לא באמת שייך אצלם הדבר הזה מבחינת אבלות. תספורת אצלם זה כן שייך. אני חושב שזה הגיוני, ילד תספורת זה חשוב, והבגדים הם פחות משמעותיים. עכשיו, אז מה עושים? איך לובשים בגדים? אז אמרנו שאסור ללבוש בגדים מכובסים. אז הפתרון הבסיסי, זה לבוש את הבגדים קודם לכן.
אבל ברור שאם זה לא להתנאות בהם, אז מותר.
זה נגיד גרביים, גופיות, תחתונים וכדומה. מה קורה עם חולצה?
אם היא מתלכלכת סתם קטשופ.
אז בוא נאמר ככה, אבל אולי צריך לא זה ללבוש חולצה משוכלה יומיים, שלוש, עד שהיא תחלך, עד שהיא מסריח. כלומר, גופיה אתה מזיע הרבה יותר מהר. חולצה יכול לקחת יותר זמן. אז מה שעושים זה ככה. הרמ"א כותב הלכות אבלות, שאם... לובשים, עכשיו אבל הוא לא יכול, כאילו פתאום נופל אבלות, הוא לא יודע את זה מראש, אז הרמ"א אומר טריק, שזה לא טריק, שמישהו אחר ילבש את הבגד שלו לשעה, ואז אבל יכול ללבוש. מה הרעיון? בשעה הזאת הבגד יוצא מגדר מכובס לבגד משומש, בסדר? לא חצי שנייה, שעה, כך אומר הרמ"א. השח מאיר שם, לא שעה זמנית, לא צריך למדוד על השעון את זה, אבל כוונה זמן מכובד שזה כבר יוצא מגדר זה. לאור זה מעתיקים אצלנו, שגם הפתרון הוא לפני שנכנסים לזמן שעשו ללבוש את הבגדים, אז אנחנו רוצים לפני 9 ימים ללבוש מי שרוצה שיקח לו ערימה של כל הבגדים, וכל יום ישים חולצה למשך כשעה פלוס מינוס, צריך להיות חצי שעה גם, אבל בגדול סדר גודל של שעה, זה פתרון, שזה הפתרון הלכתחילי. אגב, אפשר ללבוש כמה בגדים ביחד, שזה הערה חשובה, זה מופיע, הבאתי את זה בשם, זה מופיע בהלכות אבלות. עכשיו, מה הגיון בזה? סתם, אתה בבית, אתה עכשיו לחוץ, בסדר? ואתה לא... עכשיו, הבגד יוצא מגדר מכובס, כי אתה לובש אותו, זה לא הרמה. אבל סתם, זה יותר נוח, אז מי שרוצה ככה בערב לפני שעות הימים נזכר, הוא יכול לשים עליו איזה 6 חולצות, וזה שעה והכל בסדר. שישים עליו מזגן, אבל זה כבר סיפור אחר. עכשיו, מי ששכח, הוא שכח, בסדר? הגיע 9 ימים, וואלה, יש לו בגדים בארון, כולם מכובסים. מה עושים?
דורכים,
זורקים על הרצפה. בסדר? ככה כותב המתחת יצחק בחלק י' סימן ד', הוא מביא בשם כמה אחרונים, זורקים על הרצפה, יש המציעים גם לדרוך עליהם קצת, בסדר, לא צריך עם נעליים עם בוץ, אבל כאילו הרעיון הוא שהבגד כבר לא יהיה נקי וחדש, זה הרעיון. עכשיו, זה לא הרמות, זה אמיתי לגמרי, אנחנו לא רוצים לבוש בגדים שהם חדשים, לבש אותם שעה, קצת התלכלכו טיפה אלה, לא יותר מדי, זה בסדר. זה לגבי עיני כביסה. עדיף, עדיף לבוש את זה קודם, זה עדיף, אבל זה לא כזה דיעבדי, זה בסדר, זה רעיון שהוא בסדר.
אם את זה גם את זה טורח, כל שעה ללכת אל החדר וזה
רעי. שער, מה שאפשר פתרון מאוד פשוט, סתם, אתה חוזר לדירה שלך, לא יודע, ב-11 בלילה, אז אתה שבוע קודם, כל ערב שם בגד אחד. כאילו, לפני שאתה הולך לישון, כמה שמה זה לוקח, זה אפשרי. יש כאלה שגם ישנים זה בתור פיג'אמה, יש כל מיני פתרונות, כל אחד יחשוב לעצמו מה מתאים לו. טוב, אנחנו עוברים לאיסור רחיצה. איסור רחיצה לא מופיע במשניות ובגמרות, בכלל לא מופיע. מוזכר הראשונה ב-11 בראשונים. אבל למרות שהר"ן כותב בתענית תת עמוד ב' בריף, שהוא מביא את המנהג שזה כבר בזמנו זה היה אסור, הוא כותב, אבל זה חשוב, אני אזכיר את זה בהמשך כנפקא מינה, שרחיצת גופו אפילו בחמין הוא כותב, זה אמנם זה אסור, אסרה, הוא כותב שמן הדין זה מותר והצנועים נוהגים בזה איסור. כלומר אצלו זה היה מנהג חסידים כזה, אבל עם הזמן זה השתרש והיום זה מקובל שבפועל כולם נוהגים את זה בתור מנהג, אבל זה חשוב להגיד שזה מנהג, ומעיקר הדין, גם הר"ן וגם המגמיש מרגישים שזה מותר מעיקר הדין, אנחנו נפקמין על ההמשך. יש בראשונים מחלוקת, האם האיסור רחיצה זה מראש חודש אב או משבוע שחל בו, שולחן ערוך מביא את שתי הדעות, הדעה המקובלת, כאילו יש אומרים ויש אומרים מקובל בשולחן ערוך שהולכים כמו היש אומרים בטרה, וככה מנהג הספרדים, שזה רק שבוע שחל בו. הספרדים רובם אומרים שאיסור רחיצה זה דווקא בשבוע שחל בו, וגם כאן אשכנזים מחמירים יותר, וכל תשעת הימים אוסרים ברחיצה. עכשיו, מה זה רחיצה? זה נחקו הראשונים, אם זה דווקא בחם, בחמין, או גם בצונן. מה השורש המחלוקת? אז לפני שורש המחלוקת, הרמב"ם מדבריו עולה שרק בחמים זה אסור, ויש כמה ראשוני אשכנז, זרוע, מרדכי מהם עולה שגם אסור בצונן. שורש המחלוקת קשור לחקירה שאמרתי קודם. הגמרא בתנית י"ג עמוד א' אומרת שאם אתה נוהג כלשהו משום אבל, כמו תשעה באב ואבל, כן, בשבעה שלו, אסור להתרחץ בין בחמין בין בצונן. כלומר, אם אתה נוהג הימים אלה מצד אבילות, אז יש איסור גם בצונן. אבל, אומרת הגמרא, שאם זה רק משום תענוג, כמו תענית ציבור, אז יעשו רק בחמים וצונן יהיה מותר. כלומר, אם אתה, הימים האלה, אתה לא רוצה להתענג בהם, זה העניין, אז אסור דווקא בחמים, זה התענוג. אם הנקודה זה אבילות, אז אסור גם בצונן. שבאופן פשוט, זה בדיוק קשור לחקירה שאמרתי קודם, שאם אתה תופס שזה איזושהי תקנה מסוימת שהיא מקבילה לחות אבילות, כמו שהגריד עושה ממש בונה תבניות, זה כמו באבילות, אז אנחנו צריך לאסור כמו באבילות, שזה יהיה גם בצונן אסור. אם זה מנהל שקשור לעניין של בואו נמעט בשמחה ותענוג, אז לכאורה אפשר להקל בצונן, כי אם אתה מתחס בצונן זה רק מוריד לכלוכים ואתה לא נהנה מזה. למעשה, בראשונים, כמו שאמרתי שזה מחלוקת, בשולחן ערוך לא מתייחס לכלל, הרימה כותב בהדיה שאשכנזים אסור להם גם בצונן, אני עוד שארגיע אתכם, אבל הרימה כותב שאסור להתרחץ בכלל כל תשעת הימים אפילו בצונן. הרב עובדיה בחווה דעת חלק א' סימן למתחת אומר שספרדים ינהגו כמו הרמב״ם שהם יכולים לתרחץ בצונן. בסדר? עד כאן לכאורה לאשכנזים כאן יש חומרה עצומה ולספרדים יש איכשהו דרך של צונן. שנייה אני מקווה לענות לכם מהשאלות ואם לא עוד שתי דקות אני אענה לכם, אבל יש כמה היתרים. בסדר? היתר א' לצורך שבת. צורך שבת, הרימה הכותב, מבוסס על ראשונים קודם, האמת אני כבר אזכיר, בדרכי משה הוא מסביר שעל בסיס הר"ן שאמרתי קודם, ומגיע משנה, שמכר הדין אין איסור, זה רק מנהג, אז לחוות שבת, עונג שבת, גובר, לכן לחוות שבת ודאי שמותר, כך אומר הרימה. אם הוא מתלבט, מה זה?
למה הוא מתיר רק צונן?
יש בזה שני דעות, כלומר הוא מביא שם מחלוקת, האם איך הוא כותב, אפילו בערב שבת אסור לרחוץ כי אם ראשו פניו ידיו ורגליו בצונן, ויש מקילים בחפת ראש בחמין, לפי שרגיל בכך כל שבת, אז נראה דווקא מהשיטה השנייה, יש איזו מחלוקת שם ברימה ולא ברור לגמרי, אבל זה עוד שנייה אנחנו נראה למה זה לא נפקמינה, אבל הרימה מקל לחפת שבת, יכול להיות שהוא מקביל את זה לצונן, ויש שם שתי שיטות. אבל היתר המרכזי שאנחנו רואים כאשר הרחיצה זה לא לצורך תענוג, אז יהיה מותר. מי שאומר, הרימה אומר את זה מפורשות, הוא מתיר לצורך מצווה, והוא מסביר שצורך מצווה למה מותר, הועיל ואינו עושה לתענוג רק לצורך מצווה. כלומר, מדבריו עולה שכאשר אתה לא מתרחץ לצורך תענוג, זה מותר. וכך עולה גם משנה ברורה, הוא כותב, הוא מתיר לילדים קטנים שיש להם חטטין בראשם, לא יודע, קינים או משהו כזה, הוא מתיר להם גם להתרחץ. לאור הדבר הזה, ערוך השולחן כותב, כל שכן מי שאינו נקי בגופו, די מותר לו לרחוץ אפילו בחמין כדי שיהיה נקי. הוא מחדש שני דברים. היסוד הזה שראינו ברימה שהוא מתיר, שכאשר זה לא צריך תענוג, אז בעצם כל מישהו מלוכלך יכול להתרחץ, זה א', וב', אפילו בחמין. אפשר להגיד, טוב, אתה מלוכלך. אז תצונן מותר, אז אומר לא, אפילו חמין מותר, ולאור זה כמעט כל הפוסקים אומרים שבמדינות חמות כמו הארץ, שהם מזיעים וכולי, אפשר להתרחץ בשביל להוריד את הקיצור, להוריד את הזיעה ואת הלכלוך וכולי. אגרות משה כך כותב, שבט הלוי, כמעט כולם, אבל מה שמאוד חשוב לציין, בשביל להקפיד שזה רחיצה שנעשית בשביל להוריד לכלוכים ולא לשם תענוג, שני דברים. נקודה אחת, ההנחיה המקובלת זה להתרחץ בפושרים. בסדר? בסדר? אמנם ראיתי קודם שערוך השולחן מתיר גם בחמין, יש איזה מקום, אבל הרעיון הוא, אתה לא צריך לקפוא מקור, אין עניין לסבול. בסדר? יש עניין אבל שלא תהנה מהמים. בסדר? ולכן פושרים, הכוון זה מים, שאתה לא מרגיש סבל כרגע, אתה שני, אתה לא נהנה, אתה לא... אז זה ההנחיה המקובלת, מופיע בכמה פוסקים, שבפושרים, אמרתי, ערוך השולחן מתיר גם בחמין, אני חושב, וגם ראיתי מי שמסביר, שהוא דיבר על מצב שבלי חמים לא תוכל לנקות. כאילו יש כל מיני לכלוכים שרק בחמים הם יורדים, או שזה או זה או כלום, אבל בכל מקרה זה הנחיה מקובל שדווקא בפושרים. מי שעושה בחמים יש לו מי לסמוך, זה ודאי. ונקודה נוספת, מבחינת הזמן, לא הייתי נשאר במקלחת הרבה זמן. כלומר, הרבה פעמים אתה מתרחץ, מתקלח, יכול שם איזה חצי שעה כי זה נחמד. אז כל עבוד בימים אלה שזה לא יהיה נחמד. כלומר, תוריד לכלוכים, תצא, בסדר? לא להתפנק במקלחת, אפשר להיכנס כל יום, מי שרגיל לכך כל יום, כלומר, לא כמו שרגיל בכל, ויש אפילו פוסקים שכותבים דברים חמורים, שמי שהיום, כלומר, מי שלא נקי זה גם יכול לפגוע בו, אבל גם יכול לסריך את השכנים שלו. וראיתי כל מיני פוסקים שכותבים, שמי שלא לא מתרחץ, חילול השם, ודה. בקיצור, אפשר וראוי להתקלח, כמו ש... אז בוא נראה ככה, אז יש כאלה שאומרים, טוב, תוריד פה, תוריד שם, צריך להוריד את הלכלוכים, זה ודאי, בסדר? אז בשביל להוריד הלכלוכים, מה שאני מכיר, צריך לסבן, גם שיער, גם ראש, כאילו, אתה יכול... קיצור, יש כאלה שאומרים, מישהו שהוא רק מסבן את הראש לו פעם בשלושה ימים, אז אל תגביר עכשיו, בסדר, מה שנראה לי אתה עושה כרגיל, יש בזה ודאי מקום. שאלות? שעניתי לכם.
ההנחה אמורה להיות הברית מחדל אמורה להיות שכל מקום שזה צונן אפשר פושרים, לא צריך בשביל זה יותר.
זה נכון, אבל באופן עקרוני אמרנו שהאשכנזים אוסרים לגמרי צונן באופן עקרוני, כל השבוע. אז כאן היתר הוא להגיד שהיום אתה יכול להתרחץ בצונן וכל שכן, כאילו בפושרים וכל שכן בצונן, בסדר? עכשיו, האם מותר ללכת לשחות בבריכה? לאור זה, עד ראש חודש אב ברור שמותר, לכאורה, כי כל האיסור רחיצה זה רק מתשעת הימים או ספרדים משבוע שחל בו. וככה הרב שטרנבוך כותב במפורש בתשובות והנהגות חלק ב' סימן רס"ג שמותר להתרחץ, אין בזה איסור ואין לנו גזור גזרות מעצמנו, וככה הוא כותב, זה המנהג. רק הוא מוסיף שלהיזהר שלא להסתכן, בסדר, או לא לשוט לעומק לתוך הים. כלומר, לאור זה שזה מים מסוכנים, אז מצד איסור רחיצה מותר, רק אל תסתכן. ויש כאילו ברוחות רבינו, בשם רב קניבסקי, שהוא עבר לבן שלו שלא ילך לים, אומר, מותר לך, אבל אל תלך ולא לסכנה. כאילו, זה ככה על הבנו, אבל מצד אם מותר, בסדר? אבל שנייה וחצי, אבל, וזה לוקח לנו עוד עניין, זה כאילו, זה לפני תשעת הימים. תשעת הימים זה כבר איסור רחיצה, שמותר להתקלח, להוריד לכלוכים, אבל הבריכה כבר יהיה אסור. או לאשכנזים בתשעת הימים, ספרדים, שבוע שחל בו. אבל, מה שחשוב לציין, וזה מביא יותר לנקודה הבאה, מה קורה אם עושים מסיבה בים? מה זה מסיבה? חבר'ה הולכים לבריכה, לא בשביל כאילו, זה גם לבריכה, אבל זה סוג של מסיבונת, כיף, טיול וכולי. אז באמת לגבי טיולים ותענוגים שונים, אז יש כאלה שהביאו, כתוב ביסוד שורש העבודה, שראוי להימנע מתענוגים בימי בין המצרים, זה ימים של חורבן, וראוי להימנע מזה. ויש, נתתי ספר אחד שכותב שתקנו נגד טיולים בשלושת השבועות, אבל בוא נאמר, האיסור הזה זה מיתר מידת חסידות, בעיקר הדין, רוב הפוסקים לא מזכירים את זה, ואפילו כותבים להפך שאין עקרונית בעיה. נראה גם מאוד לחלק בין שלושת השבועות לתשעת הימים. שלושת השבועות, כאילו, כשאתה קורא את המשנה וגמרא, אז עיקר המיעוט של שמחה זה באמת מתשעה באב, מתשעת הימים, שבוע שאחד וכולי. קודם לכן אנחנו נראה, יש איזה פיתויים, אבל זה הרבה יותר קל, אז נראה שאפשר כן להקל, לטייל וכולי. בסדר, לא תעשה מסיבות מטורפות, לא תמרגן בכוונה, אבל לעשות טיול פשוט, ללכת לבריכה עם כמה חבר'ה, זה בסדר, עד תשעת הימים. בסדר. נתלבט, אולי נקפות על זה שנספיק, אם יהיה זמן אנחנו נחזור לזה, נישואין וירוסין, תזכירו לי שאם קפצתי קיצור שנספיק, נחזור לזה. פחות כאילו קריטי, לא רוב אנשים, מוזיקה, זה יותר חשוב. בסדר? מותר לשמוע מוזיקה. סתם מסור. טוב, הראשון שמזכיר את האיסור מוזיקה מי זה? כמו בספירת עומר, מגן אברהם. בסדר? גם בספירת עומר, גם כאן הוא הראשון, גם כותב אותו ניסוח בדיוק. זה חשוד, שזה טעות דפוס, זה תקבו שתי מקומות, לא יודע, קיצור. הוא אומר שאסור לעשות ריקודים ומחולות י' ז' בתמוז, זה מה שהלשון שלו בספירת עומר, המשנה ברוך מוסיק אותו להלכה. עכשיו מצד אחד זה איסור כביכול שהתחדש במאה ה-17 של מגן אברהם, וגם מגן אברהם כתב שזה נראה לומר, אבל הוא לא כתב את זה בצורה. מצד שני, זה דבר שהשתרש, בדיוק אמרתי לדוגמה, שאם אומרים טוב, זו תקנה מסוימת, אז אבל תכלס עם ישראל ככה נוהג, ואולי זה בין הביטויים המובהקים, בנוסף איסור תספורת וגילוח לזמן הזה. אבל אני כן רוצה להגיד, שלמרות שזה כן משתרש וכולי, צריך לראות מה המנהג ומה נאסר. נראה מההגדרה של מגן אברהם, שמה שנאסר בעצם זה דברים שמובילים לשמחה. שיש איזשהו שמחה, חגיגיות מסוימת, ריקודים, ריקודים ומחולות. אבל בפסי זה יש כמה היתרים שהם חשובים, חלקם מוסכמים, חלקם לא. מוזיקה לצורך, מה זאת אומרת? יש יהודי שהוא מתפרנס ממוזיקה, הוא מלמד שיעורים וכדומה ודקמות כאלה. פרי מגדים כותב שזה מותר, וזה מובא בביאור הלכה גם, כן. יש אמנם מי שמסייג עד לראש חודש אב, זה מובא גם בביאור הלכה, שאחרי זה בעייתי, אבל לפחות עד ראש חודש אב ודאי שאפשר להקל בזה, ועל פי מה שאמרנו, אין כאן שום בעיה, אמנם הוא מנגן, אבל זה לא צורך שמחה, זה צורך פרנסה. התלמיד צריך לשאול עליו למה הוא עושה את זה. אז קיצור, זה כבר יותר מורכב, אבל גם אם תלמיד עכשיו לומד, והוא פחות נגיד במיוחד תלמיד בהתחלה שהוא מתלמד והשיעורים הראשונים הם לא כאלה שמחים, הוא לא עכשיו מנגן, לא יודע מה, ניגונים של בטהובן, אלא ככה שובר את השיניים על כל זה, אז זה לא הנאה עצומה. אז באמת, אם יש כאן הנאה, אז זה יותר בעייתי, אבל אם יש כאן עניין של לימוד, אז אפשר להקל בזה. עוד דבר, יש לחלק בין סוגי מוזיקה, הדבר הזה עולה לגבי, אנחנו עוד שנזכיר שיש הרבה השוואות בין האיסור כאן לאיסור הכללי, שאיסור לשמוע כלי זמר ומוזיקה אחרי החורבן, ולגבי האיסור שאחרי החורבן שבכלל אסור לשמוע, אז הגמרא בסוטה ממחת עמוד א' מחלקת. אמר רב אונה, זימרה דנגדי ודבקרי שרי, דגרדי אסיר. מה זאת אומרת? מי מותר לו לשמוע מוזיקה? המושכים בספינות, בסדר? ומי שזה הזימרה דנגדי, ומי שחורש בשברים, הם יכולים לשמוע מוזיקה. בסדר? כלומר, פועלים שתוך כדי מלאכתם מושכים ספינות, חורשים בשברים, להם מותר לשמוע, ולמי אסור? זה למי דגרדי. דגרדי זה באופן פשוט זה הורגים, או מעבדי אורות, שזה מחלוקות. עכשיו, מה החלוקה בין שני הדברים? יש כל מיני כיוונים. רש"י כותב, שירת מושכי הספינות והחורשים זה בעצם לתועלת. וזה לתועלת, זה מזרת העבודה. אתה יודע, אתה שם ברקע מוזיקת רקע, בשביל לקדם, כאילו, שיהיה אווירה טובה לזה, זה מותר, בסדר? ושירת הגרדיים, שזה רש"י כותב, זה לצחוק והנאה, זה אסור. עכשיו, זה נאמר על החורבן, אבל אני אומר, גם אלינו יש הרבה פוסקים שחלקו ככה, ואמרו שמה שנאסר באמת, מה שאמרתי קודם, זה שירים משמחים. אבל אם אתה שם מוזיקת רקע, שעניינה, אתה לא עכשיו שם את זה בשביל לרקוד ולשמוח, אלא זה עוזר, ככה, אתה יותר ככה מתרכז וכולי, אז יש כאלה שקלו בזה. אני קצת מקצר כאן. באופן עקרוני, נראה שאפשר לחלק, חוץ ממוזיקת רקע, שנייה, שזה אנחנו נגיע עוד שנייה, באופן עקרוני אפשר גם לחלק בין שלושה סוגים של מוזיקה. יש מוזיקה שהיא חגיגית, שירי חתונה שאתה הולך ומתקפצץ וכולי, זה משהו אחד, זה ודאי אסור. יש שירים עצובים, בסדר? שזה ודאי מותר. יש באמצע שירים שהם רגילים, אתה מדליק את הרדיו, שיר נחמד, לא מטורף וזה, אבל באמצע.
פני של שווקי.
מה זה?
פני של שווקי.
לי?
פני של שווקי.
כן, בדיוק. עכשיו לגבי הקבוצה השנייה אפשר להסתפק, ויש את זה כאן הדיונים. בשורה האחרונה אני ראיתי כמה פרטים שכותבים, אני חושב שזה גם הוראה הגיונית, שעד ראש חודש אב אפשר להקל בשירים כאילו מהסוג הראשון. זאת אומרת, שירים שמחים מאוד, גם משלוש השבועות מההתחלה הייתי עושה. שירים שהם באמצע כאלה, אני חושב שעד ראש חודש אב אפשר יותר להקל בזה. אבל מראש חודש אב שנותי בשמחה, אז גם בזה הייתי מנסה לחתוך, אבל הדברים כאן הם לא חתוכים, זה לא שכאילו כתוב כאן בגמרא חילוקים ברורים. עכשיו עוד דבר שהוא חשוב שראיתי בכמה פוסקים, הווליום גם משפיע. כלומר אם אתה שם שיר מסוג השני, שהוא באמצע, על פול ווליום, אז יש אפקט לווליום גם של הזה. אז כאילו מי שרוצה לשמוע שיר בנחת, זה משהו אחר. אבל אם אתה מתחיל להקפיץ זה עם הווליום, זה כבר בעייתי. מוזיקת רקע אמרתי שכמעט כולם גם מכינים בזה.
מוזיקת רקע גם כולל מי שמתאמן, נגיד במצוא, הוא יכול לשים מוזיקת רקע?
כן, אני חושב שכן.
זה בעצם להקפיץ אותו.
אבל אני הייתי אומר, כמי שעושה ריצות ורוצה, כאילו זה נחמד לו, זה לא שעכשיו הוא שם פול ווליום והוא רץ וכולו מתקפצץ. כאילו זה, כאילו, קצת להפחית את הווליום הרגיל, שהכוונה זה לזרז ולעזור לו. ובוודאי באוטו מי שנושא נהיגה ולא רוצה להירדם או רוצה איזה משהו כזה. בסדר, כאילו לא תחגי פיקוח נפש, אבל סתם, כאילו, אדם שזה בסדר. עכשיו, יש כאלה שהתירו שירים ווקליים, דיינו שירים בלי כלי תזמורת, זה מופיע, הרב עובדיה כך עולה מהדברים שלו, יש תשובה גם של הרב פיינשטיין שזה עולה מהדברים שלו. באופן פשוט הסברה ששירים כאלה פחות חגיגיים. כלומר, אם יש לך תזמורת וזה, אז זה יותר חגיגי, ושיר ווקלי פחות. עכשיו, יש הרבה פוסקים שאסרו את זה, את אליעזר, יושב את הלוי. הטענה המרכזית שהיום טייפ או לא משנה מה, איזה מכשיר שלך, זה סוג של כלי זמר. עכשיו, מה זה בכלי זמר? כלומר, יש כאן משהו משמח ונחמד, ואני חושב שאם אתה הולך ורואה, תשמע, אולי המגן אברהם אסר דווקא ככה וככה וזה התקנה, אז יש מקום להקל בשיר ווקלים. מצד הסברה, אני חושב שיש שירים ווקליים שהם גם מאוד משמחים. ואז כאילו, יש צדדים לכאן ולכאן, ומי ששומע שירים ווקליים יש לו על מי לסמוך, דווקא כאן הייתי מחמיר. כלומר, בשירים שהם שמחים, באמת הם מקפיצים אותך, או מצד הווליום, או מצד הקצב שלהם וכדומה, זה שזה ווקלי, לא ווקלי.
אני חושב שיש להקות שכאילו מתאמנות להישמע לא ווקלי.
זה נכון. אז אני כאילו, בוא נאמר, אני חושב שכאן צריך להיות כאילו אמיתיים. אם זה משמח אותך, אז לא. כאילו כן, כן, לא, לא, הנקודה זה לא באיזה איך איתים יעשו את זה בכלי ככה או בשינוי או כאילו ווקלי לווקלי, השאלה מה השומע שומע, אבל כמו שאמרתי, יש כאלה שמתירים, לא סתם אנשים, יש עוד הרב עובדיה, הרב פיינשטיין, שככה נראה שמקינים בזה. יש עוד, טוב, זה כבר אני פה אפילו לא אזכיר, כי זה נראה לי מחודש מדי. טוב, אני רק מציין כאן שהרבה מהפוסקים הביאו כל התשובות, הרב פיינשטיין, הרב עובדיה, תמיד מתחילים, דנים לגבי שלושה שבועות באיסור לשמוע כלי זמר כל השנה. הרב פיינשטיין באופן עקרוני חושב שהאיסור הזה קיים כיום, שאסור בכלל לשמוע כלי זמר וזה. אבל כולם מתחילים מזה, חלקם מלמדים מזכות, חלקם לא, ואז אומרים, טוב, גם אם כל השנה אנחנו נקל בזה, שלושה שבועות תחמירו. עכשיו אני חושב שזה משהו הגיוני. כלומר, אנחנו כל השנה רוב מנגח, האבידות החורבן, לא כזה מקבידים יותר מדי, ואפשר ללמד זכות. אני יכול להעביר שיעור שלם, ללמד זכות על זה, למה אנשים לא שמים בכניסה לבית טפח על טפח, ושמים רק תמונה, ולמה ככה ולמה ככה, ולמה שומעים מוזיקה, אפשר להסביר הכל. שלושה שבועות, קצת להקפיד, אז אפשר, יש כאן כל היתירים שאמרתי. עכשיו אני אומר, היתירים שהם אמיתיים, שמרגישים, שומעים איתם, שאתה שם מוזיקה באוטו לא להירדם, מוזיקת רקע, משהו כזה, בסדר. אבל בכל מקומות של אפשר קצת להתלבט, שיר ווקלי, לא ווקלי, שיר מהסוג השני של מקביטה מקבית, אני חושב שזה זמן שראוי, כן, במיוחד שאנחנו מתירים הרבה דברים, אני אומר, הייתי מעדיף שמישהו יקל בבגדים, ושיחליף בגדים ולא ירגיש מסריח ומגיל, אבל כן יקפיד על מוזיקה או משהו אחר, שכן יש איזשהו זיכרון מסוים לחורבן, זה לא סוף העולם. בסדר. נעבור לנושא הבא, התחדשויות שהחיינו, קניית כלים חדשים. לגבי איסור שהחיינו, זה המקור הראשון, ספר חסידים, ספר חסידים סימן תף תף מם, הוא כותב שיש חסידים, מהחסידים הראשונים, שלא אוכלים שום פרי חדש, כפר מידי מתמוז, איך נברך שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. והוא מביא כבר שיש מברכים בשבתות, אנחנו נגיע לזה בהמשך. אומר המהר"ל, המהר"ל מביא את ספר חסידים ואומר שכל האיסור זה דווקא אם אדם יכול כאילו לדחות את השחיינו. נניח יש לו פרי חדש שיחזיק מעמד עוד חודש, אבל הפרי חדש הולך להתרכב, זה או עכשיו או אף פעם, אז מותר. כלומר אי אפשר, כלומר היסוד כאן שאם יש לי משהו שאתה הולך להחמיץ את ההזדמנות לברך שחיינו, זה מותר. כך אומר המהר"ל, וכך גם פוסק השולחן ערוך בתף קנון א' סעיף י' ז', טוב לזהר ולומר שחיינו בין המצרים על פרי, על מלבוש, על כל דבר. איפה הוא כותב את היתר הזה? מקום אחר. כן, אבל דבר שהולך להחמיץ אותו, אז הוא מתיר. בסדר גמור. עכשיו, מי שיוצא בחריפות נגד האיסור הזה, זה הגר"א. הגר"א אומר, פתאום זה חומה יתרה, מותר לברך שהחיינו, זה לא יותר חמור מאשר אבל, הוא מוכיח, קיצור, הוא רוצה להגיד, זה מותר לגמרי. יש, אפשר לתרץ את הגר"א, אבל תכלס חשוב להגיד שיש גר"א שאומר בהדיא שמותר לברך שהחיינו. התז, עקרונית, כאילו הוא מקבל את השולחן ערוך, אבל הוא אומר, ובפועל הוא בעצם שומט את הקרקע. למה? כי מה הוא אומר? נראה דמינתם זה יש להתיר בכל יום שבין המצרים, דשמה ימות האדם קודם שיקיים מצווה זו. כלומר, אם מותר לקיים, נגיד שחיינו, אם תפספס, אז אתה לא יודע אם תחיין מחר, נכון? אז מותר לברך שחיינו, אז בפועל התז גם מכן. והוא מביא זה ראייה גם וזה. עכשיו, המנהג להחמיר בזה, תכלס, אבל חשוב לציין שזה מנהג שיש חולקים עליו, הגר"א והתז. מה זה? לא, והכנוקה הזאת היא לא. השולחן הוא חומר פורשת שאסור שניהם. אמרנו ככה, אז יש כמה היתרים, אבל גם האוסרים וככה מקובל. א', היתר אחד שמקובל אם יש חשש שאחרי זה לא נוכל לברך. היתר שני זה לגבי שבת, שראינו כבר בספר חסידים, זה מובא אחרי זה בפסיקה. אמנם יש ארי, בכתבי ארי כתב שאסר, אבל מקובל כן להקל בזה. במיוחד, המשנה ברורה מקל בזה, הוא אומר במיוחד שיש תעש וגרש שבכלל מקלים, זה בשבת אפשר. חשוב לציין שהאיסור כאן כרגע זה לא על קניית משהו, זה שחיינו. אז אם אדם יקנה בגד או משהו כזה שאין עליו שחיינו, בסדר, מכל מיני סיבות, כי עכשיו אני רק מסביר, הבעיה בשחיינו, וזה מה שעולה כבר בתרסים הזאת, איך אתה אומר שחיינו וקיימנו וגם לזמן הזה, זה לא שייך, זה זמן שהוא עצוב, אתה יכול להגיד את הניסוח הזה. הבעיה זה לא בקנייה, זה באמירה. אז אם אתה קונה משהו, אנחנו עוד שנסייג את זה, שיש גם קנייה בעייתית, אבל בנקודה הזאת, הבעיה זה באמירה. אז עקרוני, אם תקנה משהו, שנניח בגד שהוא לא חשוב, בסדר? או אני לא עכשיו נכנס לכל פרטי סוגיית שחיינו, או כלי שדורש תיקון, אז אתה לא מברך עליו בקנייה, אלא רק אחרי התיקון. או שני אנשים קונים משהו ביחד, בעל ואישה קונים ארון לבית, אז אין שחיינו, זה טוב אמיתי, ושני אנשים, זה אפשר, מיטת שחיינו. אבל וכאן אנחנו עוברים לסוגיה השנייה, שיש גם איסור בעצם הקנייה של דברים. זה אני אעשה בקצרה, זמן שלנו בסדר. אני מצטער שאני רץ, אבל אני רצתי לכאן, אז אני גם רץ בשיעור. טוב, יש ירושלמי בפסחים, פרק ד' הלכה א', שמביא מנהג של נשים שהן לא היו בעצם אורגות בגדים, לא היו מכינות בגדים. בסדר? ואחרי זה הראשונים הבינו מכאן שבעצם אסור להכין בגדים, אסור לתקן בגדים, להכין בגדים, והנימוק שמובא במונח היא כי יש כאן צד של שמחה, אתה מכין בגד, אז יש כאן מימד של שמחה ולכן אסור. יש דיון בראשונים מתי זה נאסר, ובפועל שולחן ערוך כותב יש אומרים שאסור לתקן בגדים חדשים ומנהלים בשבת זה, כלומר בשבוע שחל בו, ויש להחמיר בזה מראש חודש. אז בפועל הוא כותב שאסור כבר מראש חודש לעשות את הדבר הזה. הרמ"א כותב שרק שאסור להכין, גם אסור לקנות בגד חדש. בסדר? אז עוד פעם, זה לא קשור שחיינו, זה קשור לזה שעצם הקנייה יכולה לשמח. שנייה, אז אני רק אומר שברכת שחיינו אסור כבר מדי מתמוז. אז בגדים שאתה קונה אותם ושם שחיינו כבר אסור מדי מתמוז. כאן זה מדובר בתשעת הימים. תשעת הימים אסור גם כאילו לעשות קנייה של משהו שלא מחייב שחיינו, זה גם אסור. עכשיו זה לגבי בגדים. לגבי כלים אני לא נוכל לקרס כל הסוגיה, אבל יש איסור של מסע ומתן שכתוב בסוגיה שמתאים בשמחה הראשון שם אומרים שצריך אסור מסע ומתן, שיש כאן דיונים איך להגדיר וכולי. המשנה ברורה בפועל כותב בכלל איסור ומתן של שמחה קיים איסור קניית כלי כסף לצורכי חופה. כלומר הוא דבר, אתה קונה משהו שהוא יקר, שהוא מיוחד, יש כאן ממש של מסע ומתן, שזה, יש כאן שמחה וכו', וזה, אפשר להגיד שאתה קונה אוטו, זה יקר, אתה מתבייס על הכיס שלך, צד שני, אתה קיבלת אוטו, אז זה משמח, ולכן אומר המשנה הברורה, שלקנות משהו שהוא יקר, זה בעייתי. וזה נאמר מראש חודש אב, שזה בעייתי. אבל מכאן אפשר לדייק שקנייה רגילה של כלים, בסדר? שהם במשך ינו. והם לא משהו מיוחד, אין איזה בעיה, זה כמו שאמרתי קודם. אז בפועל יוצא ככה, שחיינו אסור מיוזי מתמוז. קניית כלי שאין בזה שחיינו מכל נסיבות, יש לחלק בין בגד לבין כלי. בבגדים יש איסור קנייה מראש חודש אב, בכלים רגילים אין איסור, ורק בכלים מיוחדים, שהם מאוד מסמכים, אז יהיה אסור כבר מראש חודש. דבר אחרון, וזה אנחנו נסיים, אכילת בשר. בסדר? השולחן ערוך כותב, זה מובא עוד קודם לכן, השולחן ערוך כותב, יש נוהגים שלא יאכול בשר, לשתות יין בשבת זו, כלומר בשבוע שחל בו, ויש מוסיפים שכבר מראש חודש אסור, ויש מוסיפים שאפילו יוצאים מתמוז. בקיצור, אשכנזים בפועל מחמירים תשעת הימים, ככה מביא שם המשנה ברורה, הספרדים בדרך כלל כפחיים, וזה כותבים שרק, סליחה, האשכנזים מחמירים מראש חודש כולל לראש חודש, כלומר בראש חודש אב לא אוכלים. בסדר, לפעמים שוכרים את זה, ספרדים מחמירים רק למחורה, כלומר ראש חודש כן אוכלים בשר, למחורת לא, אבל חשוב לציין, מה זה אכילת בשר? לאכול סטייק, ברור שלא. השולחן ערוך כותב, ותף קופנון א' סיף י', יש שהתירו לאכול תבשיל שבושל בו בשר. כלומר, אם יש לי תפוח אדמה ובושל בו בשר, אז הכותב השולחן ערוך יש נוהגים, בפועל מקובל להחמיר בזה, המשתברו כך כותב, גם כף החיים כותב, כלומר לא רק בשר עצמו, אלא מאכל שתבשל ביחד עם בשר, יש לך תפוח אדמה שבושל עם בשר ממש, וכאילו נגע בו ויש טעם של בשר, כלומר אם יש טעם שמורגש זה בעייתי. אבל שני דברים שמותרים, א', היתר אחד, אם אין שם טעם של בשר, כלומר אם משהו בשרי בהלכות איסור ויתר, אין בזה בעיה, כאן הנקודה זה אתה מרגיש את טעם הבשר ואז אתה שמח ונהנה, אבל אם זה בשרי, יש אורז, ששמת בתנור ביחד עם בשר, למרות שהאורז הוא בשרי, אין שום משמעות מבחינתנו. ומה נפקא מינה חשוב? האדם הכין אוכל לשבת, נשאר לו שאריות משבת לתוך תשעת הימים. אז בשר לא, אבל יש לך פשטידה ואורז שהם בשרים, אחת כשרות, לעניין שלנו מותר לאכול. ונקודה נוספת שכלי בשרי, שבשלתי בו פרווה, אתה יכול לאכול. למה? גם כאן טעם. בסדר, זה כאילו הגדרות כאן, זה לא הגדרות שחופות לאיסור ויתר להלכות קשות, אלא לשאלה המציאותית אם יש טעם. אז אם יש תבשיל שאין בו טעם מותר, וכלי גם לא בפועל מעביר טעם לאוכל, ולכן יהיה מותר, אנחנו נעצור כאן, אפילו ספק נוקות. אז ניסויים, בסדר, רציתי להתחמק מזה, אבל הזכרת לי. המשנה, זה בסדר גמור, בסדר. ככה, אז איסור נישואין וירוסין מופיע כבר במשנה ביבמות מ"א עמוד א', אני כרגע קצת מדלג על הסוגיה קצת מסובכת. מה שיוצא מהגמרא בימים ג' עמוד א', יוצא ככה. ככה, מראש חודש אב, יש איסור של שמחה, ולכן אסור להתחתן ואסור לעשות סעודת אירוסין. בסדר? אבל אירוסין, בלי סעודה, כלומר סתם עושים אירוסין, מה שעושים היום, לא עושים סעודה הזה, זה מותר. למה יש כל מיני הסברים לזה? הסבר הפשוט, שבאירוסין זה פחות שמחה מאשר חתונה, או שיש כאלה שאמרו שזה בגלל שמקדמנו או אחר. כלומר, אתה סוגר את האירוסין, סגרת את השידוך סגרת, אז אומנם זה שמח, כמו נישואין, אבל זה יותר חשוב, כי כאן סגרת את הגולל שלא יקדמנו או אחר. ובקיתו כך פוזק השולחן ערוך בתף קנון א' סעיף ב', מראש חודש שאסור להתחתן ולא עושים לעשות אירוסין, אבל להרס מותר, והוא מסביר שלא יקדמנו אחר, לכן זה היה הסיבה. עכשיו, השולחן ערוך כותב שזה אסור מראש חודש, כל הדברים האלה, וזה היה פשט הגמרא. אבל דרכי משה, כמובן, וחזה ברמה, מביא על פי המנהגים, שנוהגים להחמיר שהתגבי חתונה בסביבת אירוסין, מי"ז מתמוז. בסדר? תהיה לסוף שבועות. לאור הדבר הזה, שנייה, זה נכון, נדלג לכם, וזה סתם זה, לעשות סעודת אירוסין לפני ראש חודש, זה פשוט מותר. כלומר, מה שנאסר למעשה, ספרדים לא יכולים להתחתן ולא יכולים לעשות אירוסין מראש חודש ואשכנזים משלושה שבועות, אבל כולם מסכימו שאפשר לעשות תעודת אירוסין. שנייה, לעשות תעודת אירוסין. לא, בסדר, קיצור, זה החלוקה. קיצור, שלספרדים זה מראש חודש ואשכנזים מידיים מתמוז. בסדר, נעצור כאן, אני רק רוצה לשחרר לתנך שלא יהיו לי חוצים כאן, הם כבר על הדלתות כאן דופקים, אז מי שרוצה שאלות אפשר אחרי זה, שבוע הבא אל תשעה באב בעזרת השם.